בוקר טוב, אנחנו היום ביום רביעי, כ"ו באדר ב', שנת תשס"ח, בספר תפארת ישראל, למהר"ל מפראג, פרק כ"ד. במהדורה שלפנינו, הלוא היא מהדורת הוניג, לונדון, אנחנו בעמוד עין ג'. בתוך עמוד עין ג' אנחנו בעמודה השמאלית. אני אומר את הדברים לאט כדי שיקלטו. בעמודה השמאלית אנחנו מלמטה בשורה 2, 4, 6, 8, 11. שורה 11 מלמטה. רק כאן ברור? כולם מצאו? נפלא. ואז אמר להם, כן, אנחנו ממשיכים בביאור המדרש שבמסכת שבת, הוויכוח בין משה רבנו לבין מלאכי מעלה, האם ראויה התורה להם או לבני אדם. ואז במהלך הדיון מופיעה הטענה, תורה שאתה נותן לי, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוהיך שרציתיך מארץ מצרים. אומר להם משה, וכי נשתעבדתם למצרים. לא יהיה לך אלוהים אחרים, וכי יש לכם בכלל יצרה של עבודה זרה. לא תרצח, יש לכם בכלל יצרה של רציחה, וכו' וכו'. אם כן, התורה איננה שלך, אינה שלכם, אלא של בני האדם, שלהם יש יצרה רע, והם צריכים את התיקון הזה, ומיד כולם הודו לו, ואף מלאך המוות נתן לו דבר. נכון? זוכרים את כל זה? כן. בשביל מה בכלל יש תורה? השאלה למה אתה מתכוון בכלל? כשאתה מתכוון לתורה.
כמו שרבנו אומר להם, אתה לא צריך את התורה, כי התורה היא ניתן מאדם חלשים, אנשים שצריכים את הלא תרצה, את זה, אז באמת טענה היא נכונה. אבל אם התורה היא משהו בכלל מושג לגמרי שלא מבינים...
נכון, זה בדיוק המתח שאנחנו דנים בו עכשיו. כן, יש פה איזה בעיה. זה גם השאלות של מישל לפני כמה פעמים. שמצד אחד אנחנו כל הזמן אומרים שהתורה היא משהו עליון, אדיר וכו'. שאפילו המלאכים, וכל וחומר האדם, לא ראויים לו. עד שבסוף מצאנו תחבולה איך זה כן מגיע לאדם בגלל הענבה. מצד שני, כשאנחנו רואים את התוכן של התורה, זה לא נראה תוכן סופר עליון. זה תוכן חשוב, אבל זה פונה אל בני אדם. איך להבין את זה? זה בדיוק הבעיה שאנחנו עסוקים בה כעת. בסדר? זה גם היסוד של השאלות שלך. בשיעורים האחרונים, ואני אמרתי שאנחנו צריכים סבלנות. עכשיו אנחנו מגיעים אל התשובה. זה מרגש, לא? טוב. טוב. ואז אמר להם, תורה שאתה נותן לי וכו'. כן, כל הוויכוח הזה. פירוש, כי העליונים משיגים מצד עצמם שיש סדר מסודר מן השם יתברך, אבל הסדר עצמו שייך אל האדם דווקא. כי התורה... אם מעלתה שהיא נבראת קודם שנברא העולם, היא ראויה אל האדם דווקא. טוב, זה קודם כל, זה יצא מהטענה. כן? מצד אחד, התורה היא קדומה מאוד, היא סדר העולם. וסדר העולם, זה עוד לפני כל יצר הרע, לפני כל דבר. אבל מצד שני, היא דווקא ראויה אל האדם. יש באדון עולם, הפיוט הזה. אומרים דברים באמת... קיצוניים לכיוון אחד ולכיוון השני. כל החלק הראשון של פיוט אדון עולם מדגיש את הטרנסנדנטיות המוחלטת של אלוהים. כן? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. לתנסה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, ואחרי ככלות הכל, לבדו, ימלוך נורא. כלומר, לא אכפת לו ממך בכלל בעצם. והוא היה, והוא הווה, הוא יהיה בתפארה. הוא אחד, ואין שני להמשיל לו להכבירה. בלי ראשית, בלי תכלית. ולא העוז והמשרה. כשאתה שומע את זה, זה אדיר. אבל איפה אני בתוך כל זה? אביו הגיע. כן. והוא, אלי. וחי גואלי, וצור חבלי ביום צרה, והוא ניסי ומנוסי, בידו אפקיד רוחי, ועם רוחי גבייתי, השם לי ולא יירא. כלומר, כל הביטויים האלה, הם הופכים לחלק הראשון. הם באים להראות על האמננטיות, האלוהות, הנבדלת כל כך, המתנסית כל כך מעל המציאות, היא שייכת לי בגורל האישי הפרטי שלי. כן? זה קצת מוזר. אז זה בדיוק מה שהמהר"ל פה אומר. אבל צריך להבין איך זה עובד. כן? מה? מי כתב את אדון עולם? אין אנחנו יודעים. זה פיוט קדמון. כנראה מקורו באשכנז, אבל לא ברור מי כתבו. כן? יש לו גם כמה גרסאות שונות. אצל הספרדים הוא יותר ארוך דווקא הפיוט הזה, אבל כנראה זה תוספות מאוחרות. והוא ראשון והוא אחרון לכל חומר ולכל צורה, והוא רופא והוא מרפא, והוא צופה והוא עזרה. כן, ברור, אבל זה כנראה לא הפיוט המקורי. אבל אני לא יודע להגיד לך מאיפה זה בא. כן, בבקשה, אדוני. את אומרת ככה, התורה היא כל כך עליונה שהיא כוללת גם את מעלת האדם. אוקיי, אני מבין, אבל כשאני קורא תוכן התורה, אני לא רואה את הצד העליון דווקא, אני רואה רק את הצד שפונה לאדם. זה מה שצריך לברר. ואל יקשה לך, וכי סדר של אדם ראוי שיהיה מסודר קודם שנברא העולם. הנה, זאת השאלה שלנו. נכון? כי כבר אמרנו, כי זה מצד, כי האדם נברא בצלם אלוהים, ומצד זה יש לאדם מעלה עליונה. והרי המצוות שבתורה הם רמח כנגד דבריו שהוא צלמו של אדם, ולפיכך משה אמר מה כתיב בתורה וכו', כלומר כי הסדר של התורה עם מדרגת האדם שהיא קודם העולם, אי אפשר רק על ידי האדם שהתורה סדרה לפי האנושיות שלו. כלומר, מה עונה לנו כאן המהר"ל? שיש באדם שני צדדים. יש צד נמוך ושפל, שבא לידי ביטוי בין היתר ביצרים שלו. יש יצר הרע. אבל יחד עם זה, יש באדם גם עוד מרכיב, הנשמה. והנשמה דווקא היא אצילית. ונשמת האדם היא קודמת לבריאה. לכן, על מנת שנשמת האדם תופיע בעולם התחתון, צריך שהתורה תטפל בענייני היצר הרע של האדם. לא שמלכתחילה התורה נועדה לפתור את בעיות היצר הרע, אלא התורה היא נועדה לאדם מצד נשמתו, אבל כיוון שנשמתו היא עליונה מאוד, צריך שמשהו יאחיז אותה בעולם הזה. בשביל זה יש היצר הרע. יוצא פה, אם זה נכון מה שאני אומר, יוצא שהיצר הרע זה, אפשר לומר, המתנה הגדולה ביותר שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. זה מה שמאפשר לו להחזיק מעמד כאן למטה, בעולם הזה. אולי אני אסביר ככה, מה זה יצר הרע? אחת ההגדרות האפשריות ליצר רע זה אהבת העולם הזה. זה חשוב לאהוב את העולם הזה. אדם לא יאהב את העולם הזה, הוא יעוף מפה על המקום. תנו חופש לנשמה שלי לעשות מה שהיא רוצה, על המקום אני כבר לא כאן. אז הריבונו של עולם עזר לאדם והוסיף לו משקולת שמחזיקה אותו כלפי מטה, הלא היא היצר הרע. יוצא לפי זה שכל הסגנון של דברי משה, תורה זו, מה כתוב בה, מה כתיב בה, אין הכוונה שהתורה הזאת באמת עניינה לפתור את בעיות היצר הרע, אלא עניינה שהיא ראויה לאדם. מצד מה? מצד שיש לו נשמה. ומכיוון שיש לו נשמה כל כך עליונה והוא צריך לרדת לעולם הזה, לכן הוא זקוק גם ליצר הרע והתורה שתתמודד עם היצר הרע הזה. אתה אומר, לא ייתן לו, לא יצר הרע ולא תורה. ואז מה יקרה? איפה יהיה? ולא יהיה עולם הזה, יפה? יפה. לפי זה מי צריך עולם הזה? תגיד אתה את התשובה. הקדוש ברוך הוא צריך את העולם הזה. כלומר, אם אתה תשאל את האדם, איפה אתה מעדיף להיות? הוא יגיד, אני רוצה להיות למעלה. איך אומרת הגמרא? נוח לא לאדם שלא נברא. מי שנברא, זה יותר נוח שם. יותר פשוט. כן? אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו אינטרסים שלו. התאווה, כתוב. הקדוש ברוך הוא יש לו תאוות. התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע לו דירה בתחתונים. זה מעניין. כלומר, זה בעצם אינטרס לא של האדם, זה אינטרס אלוהי. כי הוא רוצה לצאת מהבדידות שלו. הוא בודד. בוודאי שהוא בודד. כי אין מי שידבר איתו. זה לא נקרא שמישהו מדבר איתו. אם אני חולם על מישהו שמדבר איתי, יצרתי פה מישהו? לא. למרות שיש לי הרגשה של דיאלוג. אז אותו דבר המלאכים. המלאכים אין להם עצמאות. הם חלק ממחשבת הבורא. זה כאילו החלומות שלו. אבל מישהו שהוא באמת עומד בחוץ, שהוא באמת ברצינות אחר מהבורא, אז בשביל זה צריך ליצור אוטונומיה. איך יוצרים את האוטונומיה? צריך איזה בועה מנותקת. דיינו העולם הזה. בסדר? זה כתוב מפורש אגב בתורה, מה שאמרתי. כתוב ככה, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה פירוש הדבר הזה? קדושים תהיו כי קדוש אני. נכון, פרשת השבוע... לא, זה לא בשמיני. מצטער.
זה פרשת קדושים.
אה, וייתם קדושים כקדוש אני, זה נכון. אבל יש גם פסוק בפרשת קדושים, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוהיכם. מה פירוש הדבר? כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, אני היחיד הקדוש, אז אין לי קדושים לדבר איתם. אז היו קדושים, נוכל לשחק ביחד. זה כאילו ג'סטה שאתה עושה לו. בבקשה, אדוני. מה זאת אומרת? סליחה, אני לא מבין. מי מרוויח מהעולם הזה? קדוש ברוך הוא, אנחנו. אנחנו, מה אנחנו מרוויחים מהעולם הזה? איזה מתנה? קיבלנו מהקדוש ברוך הוא נשמה. זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. בסדר, אז מה אתה מפסיד בזה שאתה נשאר שם? אז למה שלא תישאר שם בעולם הנשמות? אתה אומר כבר, אתה מדבר כבר כמו רמחל. אתה אומר כמו רמחל. רמחל אומר שהקדוש ברוך הוא רצה שהאדם ירוויח מכוח עצמו, שלא יתבייש במתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לו. זה אפשרי. אבל אז, אם זה נכון מה שאתה אומר, אני לא אומר שזה לא נכון מה שאתה אומר, אני רק אומר שזה חלקי. כי אם אתה תאמר את הדברים האלה בלבד, יוצא שהקדוש ברוך הוא הפך אותי לאינטרסנט ממדרגה ראשונה. כלומר, כל מה שחשוב זה שאני לא אתבייש. או? הוא רוצה, אז זה כבר לשם שמיים. אם זה בגלל שהוא רוצה, אז אתה עושה את זה למענו, לא למענך. אז השאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא עשה שהכל יהיה למענו? כלומר, למה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו אינטרסים? אז זה טוב לנו, בסדר, יש מה לדון בזה. כלומר, בסופו של דבר, השאלה האם הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, הכל בשבילנו, היא שאלה מאוד שקולה, זה לא פשוט בכלל. כן? הרב קוק הולך בכיוון שלך. הרב קוק במוסר אביך אומר, זה שהקדוש ברוך הוא עשה שהכל יהיה למענו, כי זה טוב לנו שהכל יהיה למענו. בסדר. אז זה עוד לופ. כן, ודאי. בא למשנת חסידים למשל, אני חושב אחר. מי צודק? זה בכלל לא שאלה. כן. אני רוצה להיכנס לזה. כן. רק שתדע, זה רבי אמנואל חי ריקי, בעל משנת חסידים. יש לו כיוונים שונים לגמרי. כן, רק השם.
אם הקדוש ברוך הוא רוצה שני קדושים
שהשתעשע איתנו,
כן?
היה יוצא לאותם טיפה יותר משוכללים, עם
קצת
יצר
הרע. להאזין קצת.
מה, לא הבנתי, מה
היה
עושה? פחות
יצר הרע. זה יותר משוכלל. האדם, ואז...
תראה, זה תלוי לפי הדורות. זה תלוי לפי הדורות. כלומר, פעם היה יצר הרע הרבה יותר חזק מהיום. לפני דור המבול, בכלל, היכולת של האדם הייתה אדירה. אמר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם יכולת אדירה, ציפיתי מכם לקדושה אדירה, התפשל, תקטין אתכם. התקטנו החיים, התקטן רוח האדם, הכל התקטן. חגרה, בית ראשון, זה גילו הרי שירות עם עבודה זרה, יאללה, ביטל יצרה די עבודה זרה. ואפילו יצרה די הראיות פחות חזק. אז אתה צודק. הקדוש ברוך הוא מתחשב בדרישות שלך. גם היכולת להתקדש ירדה קצת, נכון. איך אומרת הגמרא? לא איהו בעינה ולא שכרו בעינה. לא רוצים לא אותו ולא את שכרו. אבל זה חבל. אבל בינתיים זה כך. כן.
מהו שההבדל בין צדיק גמור למלאך?
סליחה. אני מבקש את סליחתכם. אבל אל תאשימו את הבריאה. עכשיו, איפה היינו? למה, מה אתה שואל? מה ההבדל בין צדיק גמור למלאך? יש הבדל עצום. זה צדיק גמור וזה מלאך. כלומר, הצדיק הגמור הוא אדם שנתעלה מעל המלאכים. הוא זכה למדרגה מעליהם, בגלל שהוא עשה את זה בבחירתו. כמבואר, בליקוטי מוהר"ן, חלק ב', תורה א'. נכון? הנקראת תקעו ממשלה. לא, נקראת תקעו ממשלה. כן. כן, ברור. אבל אני מסכים איתך. יצר הרע זה מתנה. אבל לפעמים אנחנו לא יודעים לעבוד עם זה. אז אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, ניתן לכם מתנה פחות טובה. יצר הרע כתב. בסדר? לא תמיד אפשר להתמודד. אז מתחשבים. זה כמו שלמשל, כשאדם חולה לו עליכם, יש לו חום גבוה. החום זה ממלא תפקיד בריפוי. יש פקאיות של חלבונים שנפתחות דווקא בחום מסוים, ולכן זה טוב שיש חום. אבל אם הבן אדם ימות בגלל זה, אז מורידים את החום. כן? בינתיים, מוותרים על הריפוי המהיר כדי שיתרפא בכלל. טוב, בואו נמשיך. אז בואו נראה מה אומר המהר"ל. כלומר, כי הסדר של... אני בואו בעמוד עין דלת, כן? כלומר, כי הסדר של התורה עם מדרגתה, שהיא קודם העולם, היא אפשר רק על ידי האדם, שהתורה סדרה לפי האנושיות שלו. וזה כי כמו האדם אשר יש לו המעלה העליונה שהוא נברא בצלם אלוהים, והצלם הזה מקבל אותו גוף הגשמי, וכך התורה בעצמה היא מעלתה העליונה על הכל. הרי היא נתלית ועומדת בדברים הגשמיים, הם המצוות המעשיות. וכמו שאין למלאכים הצלם האלוהי שיש לאדם, כי הצלם הזה לפי מעלתו העליונה צריך אליו נושא, והוא גוף האדם שהוא נושא לצלם הזה. והמלאכים שאין להם נושא מקבל, רק האדם שיש לו בגוף, יש לו נושא מקבל, לכך הוא מקבל הצלם הזה. וכן, התורה, לפי מעלת השכל הזה, צריך לזה נושא גשמי, הוא האדם, כי מפני שהמצוות כל כך הם שכליים, אין עומדים בעצמם, רק צריך שיהיה להם מקבל גשמי, כמו שהוא בצלם אלוהים, שבו נברא האדם, שלא ניתן למלאכי השרת למעלת ודקות הצלם הזה, צריך אליו נושא מקבל. ודבר זה עוד יתבהר בראיות ברורות, והוא דבר עמוק מאוד. טוב, פה באמת המהר"ל רומז למשהו. זה די פשוט מה שהוא אומר, אבל בימי המהר"ל עוד לא היו המילים לומר את זה. המלאכים הם רוחניסטים. לא רק הם רוחניים, הם גם רוחניסטיים. כלומר, ספיריטואליסטים. כי המלאכים, כיוון שהם רוח, אז יש להם נטייה להעדפת הרוח על פני החומר, זה מטבע הדברים. מה שאין כן האדם הוא מונותאיסט. זאת אומרת, האדם הוא מגלה את ייחוד הבורא. מה זה ייחוד הבורא? שהשם אחד בכל. ולכן, יש פה מעלה הרבה יותר גבוהה, כן? האמונת הייחוד. מצד זה יש לו נשמה עליונה, ולכן הוא זקוק גם לנושא. דיינו הגוף, כדי שיתגלה הייחוד הזה. אני אמרתי דבר שלא הצלחת להבין אותו. האם זאת הפעם הראשונה? לא, זה לא בעיה. אל תצטנע. זה חלק מהאינטראקציה של השיעור.
כן. כשהרב מדבר על מלאכים שמיוחדים, מה המשמעות? ובעצם מה ייחודו של האדם לעומת המלאכים?
אתה שואל, למה אני מתכוון כשאני אומר שהמלאכים הם רוחניים, ומה ייחודו של האדם לעומתם? פשוט מאוד. רוחני הכוונה לא גשמי. כלומר, אין לו תשתית, נושא, נושא כאן התשתית.
כן, אבל גם האדם, אם הוא מבין, גשמי שבו בגלל הרוחני שבו, זה לא אותו דבר.
אתה צודק, גם אני ישות רוחנית. גם אתה ישות רוחנית. אבל ישות הרוחנית הזאת היא מאוחדת ומאורה בטבע. למשל, אם מישהו דוחף אותך באוטובוס, אתה אומר, מה אתה דוחף אותי? לכאורה הוא לא דחף אותך, הוא דחף את הגוף. נכון? אבל יש התאחדות של ההכרה שלך עם הגוף הזה. אתה אומר, זה אני. למרות שזה לא ממש אני. כן? מה שאין כן המלאכים, שגם זה אין להם. מובן? אז הם מסכנים המלאכים. הם שייכים רק למופשט. רגע, אני באמצע לענות לחכם מימון חיים, שקוראים לו גם חיים מימון. אני גיליתי את זה, זה לא פשוט היה. מחקר. אז אם כן, המלאכים הם, אפשר לומר, מבחינה מסוימת, תקועים בעולם הרוחני. האדם יש לו מעלה של... לכן יש להם קושי לראות ערך בעולם החומרי. הקדוש ברוך הוא מתגלה בכל. הקדוש ברוך הוא לא רוחני ולא גשמי. הוא אלוה. ובתור שכזה הוא מתגלה בכל. אז האדם הוא קודם כל רוחני, כי מטרתו, אבל רוחניות גבוהה מאוד, גבוהה יותר מזו של המלאכים, כי עניינו לגלות את ייחוד הבורא, שהשם בכל. וכדי שיוכל לגלות את זה, ניתן לו גוף. הרעיון לא. למה? מה לא ברור ברעיון? אני אסביר את זה. יש בספר איוב שיחה של אליפז התימני. אחד מהרעים של איוב, הגדול שבכולם, הוא מספר על איזה מראה נבואי שהיה לו. בלילה, הוא בחלומו הנבואי ראה מלאך. והוא שאל, כנראה, המלאך בא לענות לו על השאלה, איך יכול להיות שבני אדם סובלים? הסבל האנושי. איך כתוב כאן? ואז יש באמת מאוד מעניין לראות שיש הבדל בין התפיסה של המלאך עצמו, שמתגלה לאליפז, לבין מה שאליפז בעצמו אומר. בואו נראה. לא, אליפז בסוף חולק על המלאך. זה מאוד מעניין. אליפז מספר, המלאך אמר לי כך וכך, ואחר כך אליפז אומר מה דעתו האישית, והוא חולק על המלאך. דבר אני חושב שלא שמו לב אליו המפרשים, אבל זה מאוד בולט בפסוקים. בואו נראה. ואליי דבר יגונב ותיקח אוזני שמץ מנהו. כלומר, אני הבנתי משהו, אומר אליפז. אני לא סתם בן אדם. אני נביא. כן. בסעיפים מחזיונות לילה. בנפול תרדמה על אנשים. פחד כרעני ורעדה, ורוב עצמותי יפחיד. ורוח על פני יחלוף. תסמר סערת בשרי. ונורא רוח. יעמוד ולא אכיר מראהו. תמונה לנגד עיניי. דממה. וכל אשמע. ואז הוא שומע את דברי המלאך. מה אומר לו המלאך? האנוש מאלוה יצדק? אם מעושהו יתהר גבר? כלומר, מה אתה חושב את עצמך? שאתה צודק יותר מהקדוש ברוך הוא? הן, הוא עושה לו קל וחומר המלאך. בעבדיו לא יאמין. ובמלאכיו ישים תהולה. כלומר, אפילו המלאכים, הקדוש ברוך הוא יש לו טענות עליהם. אף, כלומר, קל וחומר. שוכנה בתי חומר אשר בעפר יסודם. כלומר, אז מי זה? האדם. ידקום לפני אש. מבוקר לערב יוקטו, מבלי משים לנצח יובדו, הלא ניסה יתרמבם, ימותו ולא בחוכמה. טוב, זה קל וחומר מאוד ברור מה שאומר המלאך. אנחנו רוחניים והקדוש ברוך הוא לא מרוצה מאיתנו. ואתם ששאתם עשויים מגוף, מחומר, מעפר, אתם עושים בכלל להיות צודקים? אתם תמותו בלא חוכמה. מה עונה על זה אליפז? אומר, קרנה, היש עונקה ואל מי מקדושים תפנה? אין מי לפנות, אין מה לפנות אל הקדושים, הם לא יעזרו לנו. לא, זה דברי אליפז כבר. אני חושב שזה כבר דברי אליפז. כי לאביל יערוק כעס ופוטה תמיד קנאה, אני ראיתי אביל משריש ויקוב נביא ופתאום, ירחקו בניו מישע. וידקו בשער ואין מציל אשר קיצירו רעב יאכל ומצינים יקחהו ושאף צמים חילם. טוב, אז מה שאומר כאן אליפז, אומר כמה דברי מוסר, שהרשעים עובדים. כי לא יצא מעפר אבן ומאדמה לא יצמח עמל, כי אדם לעמל יולד. כלומר, אדם צריך להשתדל. לא, ובני רשף, מי זה בני רשף? המלאכים? יגביהו עוף. הם לא מבינים את זה בכלל. אולם אני אדרוש אל אל, ואל אלוהים אשים דברתי. כלומר, לא כמו המלאך שהתייאש מראש. אני דווקא יש לי תקווה. עושה גדולות ואין חקר, נפלאות עד אין מספר, הנותן מטר על פני ארץ, ושולח מים על פני חוצות. הם לא מבינים את זה. לשום שפלים למרום. כלומר, הקדוש ברוך הוא, יש לו מטרה, הוא רוצה לשום שפלים למרום. מה? להעלות את האדם. וקודרים, סגבו ישע. מפר מחשבות ערומים, ולא תעשנה ידם תושייה, לוחת חכמים בעורמם, ועצת נפתלים נמהרה, וכו' וכו'. ותהי, ויושע מחרב מפיהם, ומיד חזק אביון, ותהי לדל תקווה. ועולתה, קפצה פיה, אשרי אנוש, יוכיחנו אלוה. ומוסר שדי, אל תמאס, כי הוא יכאיב ויחבש, ימחץ וידיו תרפלה. בשש צרות יציל לקה, ובשבע לא ייגע בחרה. וכו' וכו'. בסוף הוא אומר, טוב, אני כאן לא אקרא לכם את כל הדברים. הנה זאת חקרנו הכן היא, שמענה ואתה דע לך. כלומר, מה בעצם אומר אליפז, לעומת המלאך, שהאדם הוא כמו מעלית. עולה ויורד. או יורד ועולה. בסדר? עכשיו, זה דבר, זה בגלל שהאדם פה בא לחבר עולמות שהמלאך איננו מסוגל לחבר. כלומר, המלאך, אפשר לומר, הוא כמו חוליה בתוך שרשרת, הוא קבוע במקום. האדם, לעומת זה, עולה ויורד בשרשרת עצמה. בבקשה, אדוני. הרעים, אתה מתכוון. הרעים הם נביאי הגויים, נו, אז מה? מה הבעיה? הוא מדבר כמו... הוא אדם צדיק, אליפז, מה אתה רוצה? הוא נביא של הגויים, אז מה? אסור לנביא גוי להיות צדיק? באיזה מובן צדיק? שהוא עושה מה ש... הוא עושה את הטוב ולא עושה את הרע? אז רגע, מה אתה מקשה? אתה מקשה שיש הבדל בין האמונה שלך לבין מה שהתנך אומר. במי אני צריך לבחור? מצטער. כן? האמונה הפופולרית של היהדות היא לא תמיד נכונה. כלומר, של היהודים, התכוונתי, לא שלא. הרבה פעמים היהודים אומרים, בטח זה קרה, זה כתוב אחרת, מה נעשה? יש לנו כלל, אם אנחנו רוצים לדעת מה דעת התורה בזה שהוא נושא, מה צריך לעשות? לקרוא בתורה.
כן, אבל אמרנו שאלה היו נביאים גויים.
אז מה, אם היו נביאים גויים? סליחה, היה גם איזה גוי אחר בשם איוב עצמו. שמעת על איוב? אומרת הגמרא, לא עשה איוב אלא מאהבה, שנאמר, הן נקטלני לא היחל. נכון? אז מה אתה רוצה? אז יש כנראה גויים צדיקים, מה אני אעשה? זה בעיה, אנחנו לא אוהבים לשמוע את זה.
זה סוף הגלגול.
אני לא יודע, אבל כנראה יש גויים צדיקים, מה אני אעשה? יש שאלה כזו, הגוי גם צדיק תהרוג. וזה הגוי גם צדיק? הוא גם גוי וגם צדיק? כן. אבל אתה זוכר שאברהם אבינו אמר, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר. צדיקים מה, יהודים?
בסוף לא
מצאנו. ידעתי שתגיד את זה. מה, זה תנ"ך. טוב, תנ"ך, זה בלי הסכמות. לא מביאים ראיות מהתנ"ך, אתה אומר, אוקיי? יש גם ראיות מהגמרות, מהמשנה. טוב. יש גמרא, יש ברייתא שמספרת על רבן גמליאל שאמר, בואו נקבל נלך דברי, בואו נקבל את פילוסופוס חברנו. יש מישהו לאחרונה אמר שאסור, אני פשוט הייתי בהלם מזה, שאסור לאדם שיהיה לו ידיד גוי, כי זה מביא להתבוללות. עכשיו, אני לא נגד זה שאנשים יגידו את הדעות האישיות שלהם. אבל כשדבר שאין לו שום מקור בהלכה, הופכים אותו להלכה, זה לא מקובל עליי. איפה מצאנו בהלכה שאסור שיהיה לאדם ידיד גוי? חבר. מה? מאיפה זה מגיע? יפה, זה ההוכחה למה שאני אומר. כלומר, ודאי שההלכה דאגה לזה שיהיה קשה לקיים ידידות מעמיקה עם גוי. למה? היא אמרה לו לאכול איתו, לא לשתות את היין שלו, וכו', כל מיני בעיות, נכון? כל מיני הפרדות. לא, זאת אומרת, ההפרדות האלה נועדו ליצור את הקושי. ברגע שההלכה נתנה לך את הנתונים האלה, בתוך המסגרת הזאת תעשה מה שאתה רוצה.
אז אסור לאכול עם
גוי? יש מצבים שאסור לאכול עם גוי. לא, לא. לא לשבת במסיבה. לא, סתם ככה אתה איתו יושב במסעדה, יש לך איזה פגישת עסקים, ודאי אתה אוכל איתו. אבל אם אתה מדבר על מה שנקרא מסיבות של גויים, הוא מזמין אותך, מסיבת יום הולדת, זה הדבר הזה, הוא לא פשוט. מה? צבא זה חלק מהעבודה.
לא,
בסדר, אני אומר. בסדר, אז אני אומר, הדברים האלה הם לא פשוטים. נגיד, זה לא פשוט לקיים מערכת יחסים מעמיקה, רחבה עם גוי, אבל דווקא בגלל זה ההלכה עשתה את מה שצריך כדי להזכיר לך את ההבחנה. זה כמו שהגוי בא ואומר לך, שמע, ידידי היקר, בוא תשתה איתי יין, אני הכנתי בעצמי. מה אתה אומר? לא, לא, אני לא יכול. למה? אתה לא רוצה את היין שלי? כן, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה להתחתן עם הבת שלך. כן? זה בעצם הסיבה, כן? למה אסור לשתות יין של גוי? כדי לא להתחתן עם הבת שלו. כן? אתה לא אומר לו את זה ככה, אתה אומר לו, זה מסיבות דתיות. מסיבות דתיות זה בסדר, זה כמו שאחד יש לו סכרת, הוא לא יכול לקחת דברים מתוקים, אז אחד, המחלה שלו זה שיש לו דת, כן? אבל הסיבה האמיתית היא לא זאת, הסיבה היא, כי אתה לא עושה התחתן עם הבת שלו. אז זה מספיק כדי ליצור איזושהי אי-נעימות שמזכירה לך, עם כל הידידות, את ההבחנה. אבל להגיד שיש הלכה, אני נלחם בכל התוקף נגד זה, שממציאים הלכות חדשות. כי אני, תמיד אמרו לי, היהדות היא דת קפואה לא מתפתחת. אני כל שנה שומע הלכות חדשות שלא שמעתי עליהן. כן, בבקשה.
אולי תסביר מה
יותר
טוב
להיות
עם ידיד עם גוי.
יש לך גוי, יש לך ידידות עם גוי, מה קרה?
מה טוב
לך? אבל יכול להיות שיש לו משהו שאין לחבר היהודי שלך.
מה אני צריך אותו?
לפעמים אתה צריך אותו. למשל, המהר"ל מפראג...
סליחה,
המהר"ל מפראג היה מיודד עם תיכו ברהה. אז אני רוצה להבין, אבל למה הוא עשה את זה? כי הוא למד, כי אצל תיכו ברהה, המהר"ל למד דברים שהוא לא למד אצל שום יהודי. בסדר, אז היה לו מה ללמוד. אתה שואל אותי מה יש ללמוד ממנו, אז אני אמרתי לך מה יש ללמוד ממנו. הלאה. כן. נכון. אני מסכים איתך שיש בעיה, אבל אין להוסיף על מה שההלכה אמרה במפורש. כלומר, ההלכה אמרה דברים מפורשים, איך להתנהג עם גוי, והיא לא דיברה בכלל על ההרגשה הפנימית.
אבל אולי זה מצד
לתן לחכם לא, זה ודאי לא מצד לתן לחכם ויחכם עוד, כי רבי חיים ויטל כותב במפורש, בספר שערים ששמעתי, מכיר רבי חיים ויטל, צדיק, קדוש, עליון, מגדולי הצדיקים שיש לנו. הוא כותב, מתנאי רוח הקודש, לאהוב גויים. מה אני אעשה?
כן,
כן, בבקשה, כן, זה נו, אז מה? אני הבנתי מה שאתה אומר, אני רק אומר, אז מה? אני הבנתי את זה. אז השאלה? לא הבנתי. למה לאהוב אותם?
לא, אני אומר, אם זה לא
זה גם. הלאה. אז מה? כל מה שאתם אומרים זה דינים. מה זה קשור לתוכן העצמי? טוב. לא, זה לא נכון. זה ודאי לא נכון. נכון, נו. לא, זה לא בלוף. אני שואל אותך, למה אסור להציל גוי בשבת? למה? תגיד למה. זה לטובת האנושות. לא להציל, זה בוודאי, צריך להבין משהו. רגע, רגע, אני רואה שפה הדברים לא לגמרי ברור.
אנחנו אומרים שכדאי להרוג
אותם. לא, רגע, 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 חבר'ה, חבר'ה, אני רואה שפה יש לי כמה דברים לא מבוררים בכלל. הגיע הזמן שאתם תיפגשו עם הדברים האלה. יש פה ספר מוסר אביך. בסוף ספר מוסר אביך יש חלק שקוראים לו מידות ראייה. מידות הראייה. בסוף בתחילת החלק הנקרא מידות הראייה, יש שני פרקים, האחד נקרא אהבה, והשני נקרא אמונה. ומשם הסיסמה מפורסמת, באהבה ובאמונה.
זה לא מהעלום שמכון מאיר.
מכאן שהרב קוק למד במכון מאיר. ועוד ראייה לזה שהרב קוק היה ממרכז הרב, שהוא קרא לבן שלו צבי יהודה. עכשיו, אני קורא כאן בפסקה יוד שבאהבה. אהבת הבריות צריכה טיפול מרובה, להרחיבה ברוחב הראוי לה, נגד השטחיות הנראה בסקירה הראשונה על ידי שימוש שאינו כל צורכו, מצד התורה ומצד המוסר המנהגי, כאילו יש ניגודים ולפחות שוויון נפש לאהבה זו, שהיא צריכה להתמלא תמיד בכל חדרי הנפש. המעמד היותר עליון באהבת הבריות צריכה לקחת אהבת האדם, והיא צריכה להתפשט על כל האדם כולו, למרות כל שינוי דעות, דתות ואמונות, ולמרות כל החילוקים של הגזעים והאקלימים. נכון הדבר לרדת לסוף דעתם של העמים והקיבוצים השונים, כמה שאפשר ללמוד את אופיים ותכונותיהם, למען דעת איך לבסס את האהבה האנושית על יסודות המתקרבים למעשה. כי רק על נפש עשירה באהבת הבריות ואהבת אדם, תוכל אהבת האומה להתנסה בגאון אצילותה וגדולתה הרוחנית והמעשית. וצרות העין, הגורמת לראות בכל מה שחוץ לגבול האומה המיוחדת, אפילו מחוץ לגבול ישראל, רק כיעור וטומאה, היא מהמחשקים הנוראים שגורמים הריסה כללית לכל בניין הטוב הרוחני שכל נפש עדינה מצפה לאורו. אז עכשיו, הרב אומר צריך טיפול מרובה. בוודאי, אני מכיר את כל ההלכות שאתם מבינים. אסור להציל וכל מיני דברים וכו' וכו' וכו'. אז צריך להבין מהו הרקע של האמירות האלה, ומתי הן נאמרות, ולשם מה הן נאמרות, מהי המגמה של כל זה. מובן? למשל, לפי ההלכה, אסור להחזיר אבדה לגוי, נכון? פתאום אתה רואה, גוי הולך ברחוב, איזו אישה זקנה, הארנק שלה עם כל המשכורת שלה מהחודש האחרון, זה נפל לה, היא גויה. מה אתה עושה? תחכה שהיא לא תסתכל? לוקח, נכון? רגע, 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 רגע. אסור, רק רגע, לפי ההלכה, אסור להחזיר לה את זה, נכון? אסור להחזיר אבדה לגוי. רגע, 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 רגע. עשה לי משהו.
זה לא...
רק רגע. רגע. לפי ההלכה, היום כן מחזירים. למה? זה אומר קידוש השם. זה אומר קידוש השם, כמו שמסופר על שמעון בן שטח, שהוא קנה חמור מערבי, והוא מצא מרגלית יקרה מאוד תלויה בצווארו, והוא החזיר. ואמר הערבי, ברוך אלוהי שמעון. כן? אלוהי שמעון הוא גדול. ואמר שמעון בן שטח, רוצה שמעון בן שטח לשמוע ברוך אלוהי היהודים מכל ממון שבעולם. עכשיו אני לא מבין. מה יחשוב הגוי? מה הוא חושב הגוי? שהוא אומר ברוך אלוהי שמעון. שמה אמר אלוהי שמעון? להחזיר אבדה? אז זה לא נכון, זה שקר. אלוהי שמעון אמר דווקא שלא להחזיר. אז מה אתה משקר לו? אסור לשקר, גם לגוי. אלא מה? באמת, למה אסור להחזיר את האבדה לגוי?
זה העילוי של הכסף.
אם הגוי הוא גוי נורמלי, כשהוא יראה שהיהודי מחזיר לו את הכסף, הוא צריך להזדעזע. אתה לא מתבייש להחזיר לי את הכסף שהלך לי לאיבוד? הרי הכסף הזה עכשיו הגיע לידי יהודים. יהודים יעשו מזה שימוש הרבה יותר נעלה ממה שאני יכול לעשות. אז זה חילול השם שאתה מחזיר לי את זה. כי בזה אתה מגלה שאין לך ייעוד מיוחד בעולם יותר מהייעוד שלי, אני הגוי. ולכן, אם הגוי הוא עם נפש אצילה ואמיתית, הוא צריך להתלונן נגד היהודי הזה שמחזיר לו את הכסף, ללכת לרב שלו ולהגיד, תנדה אותו, איך הוא יחזיר לי את הכסף?
אז עכשיו בשמעון משתה
את הגוי. רגע. כי זה באמת קידוש השם האמיתי. כי הרי שנייה, אני רוצה עוד שנייה אחת. זאת אומרת, האיסור להחזיר אבדה לגוי זה מפני
קידוש השם.
אבל מאחר והדבר הזה לא נתפס כך, יוצא שקיום ההלכה הזאת הולך נגד כוונת המצווה עצמה. לכן משום קידוש השם מחזירים. זאת אומרת, הקריטריון הוא קידוש השם. לא משנה אם זה יהיה על ידי החזרה או על ידי שאתה לא מחזיר. רצה להגיד משהו. אתה רואה שצריך קצת סבלנות לפעמים? יש. יש מיליון דוגמאות כאלה. כן, בבקשה.
צדקה ודרכי שלום.
בסדר, אני אומר. כן, אבל באופן אמיתי היה צריך לא לתת צדקה לגוי. אנחנו כן נותנים שום דרכי שלום. אבל יש שיקול פה ושם. כלומר, צריך להבין שכל ההלכות האנטי-גויות אינן באות מפני שנאת האנושות, אלא דווקא מפני חפץ עילויה.
אז אם אפשר להרחיב את זה, אז כל התקנות של חז"ל שלא להתקרב לגוי,
זה כדי להגן עליך. זאת אומרת, זה כמו שלמשל, כשמנתח שם לעצמו מסכה על הפנים. כן? כי הוא בא לנתח. זה ממש לא יפה. אתה תהיה הרבה יותר סימפטי אם תחייך ונראה את החיוך שלך.
מי יראה?
החולה.
הוא לא רואה
לך. אלא מה? מה אתה אומר? אני רוצה לעזור לך. כדי לעזור לך אני צריך להתגונן מפניך. אלא. מה אתה אומר? אתה שואל, האם ההלכה הזאת שאומרת שלא מחזירים את האבדה לגוי, זה לא גורם לי גאווה? מה פתאום?
אני מעליו, אני יכול...
לא, זה לא גורם לי גאווה. זה גורם לי אחריות. אני שייך לאומה שהייעוד שלה יותר גדול. אני אישית יכול להיות שאני זבל של בן אדם והגוי צדיק. לא, באמת. במובן הפרטי, יש יהודי רשע, יש גוי צדיק. אנחנו מדברים לא מצד הפרט, אנחנו מדברים מצד האומה שאליה הוא שייך. שהאומה שלנו היא אומה בעלת ייעוד חשוב לאנושות. מובן?
אני מנסה לדרגם את זה למעשה, פשוט זה קצת קשה, אבל במעשה, אני מבין מה אתה אומר, במעשה אני חושב שמישהו שיקח את הענק הזה ויגיד, אני שומר את זה לעצמי, הוא עדיין יכתב בגאווה.
לא, אני לא חושב. תלוי איך הוא, מה עולם הערכים שלו. כן.
אז אם זה ככה, לפי השיטה של הרב, שלא...
למשל, כשאב אומר לבן שלו, תכבד אותי. שתי אפשרויות. או שהאב בא, הופך להיות רודף כבוד, או שהוא רוצה טובת הילד. בסדר? זה תלוי בעולם הערכים של האבא. אם האבא זה אחד כזה שכל הזמן רוצה שיעשו לו טובות, אז זה אבא רע. כן? ואם זה האבא שיודע שזה טוב לילד שיש לו את מי לכבד, אז הוא יקפיד על כבודו. זה פשוט. כן.
לפי שיטת הרב, כי אני אומר, את קו החשיבה הזה לא עובר אצלך עליו. לפי אותה שיטה ובאותה תבנית, אפשר לומר שגם אני רוצה אבדה של יהודי רשע, אני אקח את האבדה אליי, אתן אותה לישיבות, לתלמודי תורה, לצדקה, לפי אותה שיטה.
אתה אומר, מה יקרה עם עבדה של יהודי רשע?
אני
אעלה את הכסף. מה יהיה עם עבדה של יהודי רשע? לפעמים אנחנו גם כן נעשה את זה. לפעמים כנסנו כמה יהודים שאנחנו מתייחסים אליהם כאל גוי.
לא מצד כנס, מצד של אם אנחנו מדברים שכל העניין הוא להעלות את העניין, אז בוא אני אקח, מצאתי עבדה של איזשהו אדם, אתה יודע מה, אפילו לא רשע, צדיק, אתה לא יודע מה לעשות טוב בכסף. אני יותר חכם ממנו, אני אעלה את הכסף, מי שאני חושב. לפי אותה שיטה.
זה מזכיר לי משהו מהחדשות של אתמול. כן, מה שאתה אומר. זה לא מופקע מכל היגיון. אלא מה? שיש לנו גם מצווה בעבירה. מצווה באה בעבירה. זאת אומרת, אתה עשית משהו טוב, אבל כדי להגיע לדבר הטוב הזה, עשית איזו עבירה. אז אם זה בא בעבירה, זה רע. אבל לגבי, לכן אתה חייב להחזיר את העבדה ליהודי, גם אם יכולת לתרום את זה לישיבה. אבל, כשמדובר על גוי, יש, הרי, לגבי הרכוש בעולם, יש שתי בחינות. יש ערך לבעלות הפרטית, זה חלק מהערכים של האדם. יש גם ערך לקומונה, שבעצם הרכוש שייך לכל בני אדם. אז לפעמים, היסוד הזה גובר, אם היסוד הזה גובר. תהייתי? תהי.
אני צריך ידיד גוי עכשיו?
האם אתה צריך ידיד גוי?
למה אתה יכול להמליץ על מישהו?
לא יודע. נראה לי שאתה תסתדר בלי.
יש דבר שהרב לא יודע.
נראה לי שאתה תסתדר בלי.
נראה לי פה משהו
ש... אני זרקתי פצצה, אני תמיד אומר דברים פשוטים. לא, אני מסביר מה היסוד של הפסקים. לא, צריך להבין משהו. כל הלכה מקורה ברעיון. זהו, לכן, כשנפסקה הלכה, כשהיא, נגיד, היא יצאה אל העולם, היא הומצאה, אפשר לומר, בוודאי שהרעיון עמד ביסוד ההלכה.
אז מה שלא עברנו בהסבר של הרב, היה משהו מהותי, למשל בעניין של יין, אז באמת הסברנו של יין, נסך לך, בעניין של הבדה, פתאום הרב עבר למשור התפיסתי. איפה הגבול הזה שעובר, מה המשור המהותי?
לא, כי זאת הלכה שאפשר להחזיר משום קידוש השם.
באיזה הלכות, או איזה קריטריון קבעו שיש, זאת אומרת, קידוש השם בעצם, זה הקריטריון.
כן, נכון, נכון. טוב, אלא מה שגם בזה צריך איזה קו הלכתי ברור, אבל זה קיים. כן, בבקשה. איזה מקור? מה שקראתי כאן? במידות ראייה, אהבה, פסקה י'. בסוף מוסר אביך יש חלק שקוראים לו מידות הראייה. בסדר? הודפס ביחד. אז איפה היינו? וזה כי כמו לא סירן. טוב, שורה 8 בערך. וכמו שאין המלאכים, הצלם האלוהי שיש לאדם, כי הצלם הזה לפי מעלתו העליונה צריך אליו נושא, והוא גוף האדם שהוא נושא לצלם הזה. והמלאכים שאין להם נושא מקבל, רק האדם שיש לו בגוף, יש לו נושא מקבל. לכך הוא מקבל לצלם הזה. וכן התורה, לפי מעלת השכל הזה, צריך לזה נושא גשמי, הוא האדם. כי מפני שהמצוות כל כך הם שכליים, אין עומדים בעצמם, רק צריך שאלה אם מקבל גשמי, וכמו שהוא בצלם אלוהים שבו נברא האדם, שלא ניתן למלאכי השרת למעלה, למעלת ודקות הצלם הזה, צריך אליו נושא מקבל. שימו לב, מה שהוא אומר כאן. בגלל שהצלם אלוהים הוא עליון מאוד, לכן הוא צריך גוף.
איך? עוד פעם?
אני חוזר פעם חמישית. בגלל שצלם אלוהים של האדם הוא עליון מאוד, מה שקורה דק כאן, לכן הוא זקוק לגוף. בגלל שמה העליונות שלו? שהוא מגלה את הייחוד. ודבר זה הוא נתבהר בראיות ברורות ודבר עמוק. מאוד. וזה שאמר למשה, אחזר להם תשובה, כי משה, שכבר הוא אצל בשר ודם, דבר זה הוא תשובה למלאכים.
סליחה רב. מה? שלא יברח לי על הנושא הזה. יכול להיות שבעלי חיים יותר גבוהים ממלאך, שהם גם גוף וגם נשמה, אולי אפילו קטנה מאוד?
האם בעלי חיים יכולים להיות יותר גדולים ממלאך, כי הרי יש להם גם גוף וגם נשמה?
תשובה, לבעלי חיים יש גם גוף.
אין להם נשמה. אבל אין להם נשמה.
דבר דיברנו על כך שלכאורה שכל דבר
מדבר, לבעלי חיים אין נשמה. הלאה. וזה שאמר למשה, אחזר להם תשובה. כי משה שכבר הוא אצל בשר ודם, דבר זה הוא תשובה למלאכים. וזה כמו שכתבתי, כי סדר השם יתברך ממנו הוא התשובה למלאכים. לכך הודו וכו'. ואמר שכולם נעשו אוהבים אליו. כן, כל המלאכים פתאום נעשו חברים של משה. כי הכל מתחבר אל המדרגה הזאת. לזה אמר שכל אחד ואחד מסר לו. מה זה הכל מתחבר? זאת אומרת, כיוון שמשה בתור אדם הוא גילוי מידת הייחוד, לכן הכל מתחבר אליו. לזה אמר שכל אחד אחד נעשה לו דבר, כי כולם מתחברים מדרגת משה, וכל אשר מתחבר עם אחד, הרי אותו אחר מקבל הימנו. כיוון שיש להם חיבור ביחד. ולמדרגת המלאכים, אשר מדרגתם שסובבים הכיסא, ומדרגת משה תחת הכיסא, כפי שלמדנו לפני כן, הרי מדרגת משה אמצעי ביניהם. והאמצעי יש בו כוח הכל, הוא מקבל מן הכל, בעבור שהוא תוך הכל, הוא מתחבר הכל אליו. ולכך כל אחד מסר לו דבר. ואף מלאך המוות, שהוא מתנגד אל המציאות, לא היה מתנגד לבריאות, לא היה מתנגד אל מדרגת משה. שהכל מתחבר אל האמצעי, ואין לאמצעי שהוא מתנגדות כלל. ודבר זה ידוע, כי בכל דבר יש התנגדות חוץ מן האמצעי. והכל מתחברים עם הנקודה האמצעית, ויש לך להבין אלו הדברים הגדולים. כן, גם בתוך טורנדו, כן, נקודת אמריקה הזו שקטה.
מה זאת אומרת האמצעי פה?
מי שבאמצע.
לא,
אמצעי הכוונה מי שבאמצע.
כפשוטו, מה זאת? זה לא
כפשוטו, כן, ודאי. וגם בשביל התורה שהיא שייכת למשה דווקא. והתורה הוא סדר כל הנמצאים, כמו שאמרו זל, שהיה מביט בתורה וברא את העולם, כמו שהתברר זה פעמים הרבה, ולפיכך כל המלאכים יש להם חיבור אל משה מצד התורה, שהיא סדר כל הנמצאים ומצד אותו החיבור וצירוף מסר מדבר שיש לכל אחד ואחד למשה, כמו כל שני דברים אשר מתחברים ומצטרפים, מגיע מצד החיבור והצירוף דבר משלו, אלא שם מתחבר ומצטרף אליו, ואף מלאך המוות מסר לו דבר, כי אף מלאך המוות יש לו חיבור וצירוף אל התורה, מפני שהכל מסודר מן התורה. אף המלאך המוות, שהוא העדר הנמצאים, מכל מקום הוא מסודר מן התורה, שהיא סדר העולם, והבין הדברים האלה. כן, עד כאן להיום.